טוב, שלום לכולם. אנחנו באמצע או בתחילת מאמר החינוך בספר מאמרי ראייה. הנקודה המרכזית שבה עסקנו בעיקר בשיעור שעבר זאת ההבנה שהחינוך צריך להיות לפי טבע המתחנך. לכל אדם ולכל עם יש טבע ואופי מיוחד. ודאי לעם ישראל יש טבע, תכונה, אופי שהחינוך צריך להיות מכוון להוציא מהכוח לפועל את הטבע ואת האופי הזה. ומה שעסקנו בפעם הקודמת, שבניגוד לתפיסה השטחית, שמה שמייחד את האופי הישראלי, זאת המדרגה המיוחדת לישראל, נקרא לזה מדרגת הנשמה, מדרגת הקדושה, מדרגת האלוקות. וביחס לממדים האנושיים האחרים, נדמה שאנחנו משותפים לאומות העולם. זאת אומרת, מבחינה שכלית, האינטליגנציה, יכולת החשיבה, יכולת ההכרעה הישראלית היא זהה ליכולת האינטלקטואלית וכו' של הגוי. וברמה המוסרית, הנטיות המוסריות, הטבעיות, באדם ישראל כמו אדם הגוי. ובכל היכולות של הופעת החושים מהכוח אל הפועל, כמו האומנויות השונות, בזה אנחנו משותפים למה שנמצא אצל הגוי. ואז, לפי ההבנה הלא נכונה הזאת, אם הממדים המשותפים, הגופניים, הנפשיים והשכליים, לנו ולאדם, הם באמת זהים, ורק המדרגה האלוהית היא המדרגה המבדילה בינינו לבין אומות העולם, אז אם יבוא אדם מישראל, או תבוא חברה או עם בישראל ויגיד, אני מסתפק להיות במדרגות האנושיות הרגילות, גם אם אני לא אהיה אדם קדוש, לפחות אני אהיה אדם שכלי ומוסרי. זאת אומרת, נסתפק בלהופציא מהכוח לפועל את המדרגות האנושיות המשותפות לנו ולעמים, ונוותר על המדרגה האלוהית, הקדושה הישראלית, המיוחדת לישראל. אז לפי מה שלנו בפעם הקודמת זה לא נכון. כי גם המדרגות הנראות משותפות לנו ולעמים, הן לא באמת זהות. אלא כל מדרגה עליונה, אני חוזר לקוד הסודי של השיעור שעבר, כל מדרגה עליונה כוללת בקרבה את המדרגות הנמוכות ממנה, אבל לפי הערך של המדרגה העליונה, לא כהעתקה מהמדרגה התחתונה. ולכן, אם לא תופיע המדרגה העליונה, קרי, הקדושה בישראל, אז אנחנו לא נגלה את השכל ואת המוסר באופן הנכון, ואז נמצא שבתוצאה של הדברים, אף על פי שמקרה פוטנציאלית, עם ישראל הוא בעל יכולות אלוקיות יותר מפותחות מאשר הגוי, והגוי הוא מפותח בשכלו ובמוסרו וכו', אבל השכל והמוסר הישראלי הוא לפי ערך המדרגה האלוקית המיוחדת לנו, ואם אנחנו לא נגלה את המדרגה האלוקית המיוחדת לנו, אז לא רק שלא נהיה זהים מבחינה שכלית ומוסרית לאומות העולם, אלא נהיה הרבה יותר גרועים. ולכן, תובנות שכליות פשוטות והנהגות מוסריות פשוטות שמופיעות אצל האדם, אצל הגוי, אצל אומות העולם, לא תופנה בישראל. כי הערך הנראה זהה לנו ולעמים הוא לא זה. הוא ערוך לפי מטבע ישראלי, כפי שראינו בפעם הקודמת. וכל זה הייתה, כל זאת הייתה הרחבה בשורה השלישית בדף שלפנינו של שתי מילים, ובישראל שינינו נבדלים הרבה מכל העמים, מבית ומחוץ. אם כן, אנחנו לא נבדלים רק מבית, רק במה שהוא מיוחד לישראל, אלא מיוחדים ונבדלים גם ממה שנראה חיצוני לישראל ומתאים, וזה ומשותף לנו ולעמים, מחוץ. לכן איננו נבדלים הרבה מכל העמים מבית ומחוץ, במעלות שונות ותכונות נפרדות, ולכן דווקא המעלה האלוקית המיוחדת בישראל, שיכולה להופיע את השכל והמוסר האנושי בישראל במדרגה יותר גבוהה, אם אותה מעלה לא תופיע, אז החיסרון יהיה הרבה יותר גדול מאשר אומות העולם, כמו שראינו פעם שעברה. אז אף על פי שאנחנו בפוטנציאל במעלות שונות, אבל בפועל יכול להיות, ואם זה גם כן בחולשות שונות, וליקויים מיוחדים, שצריכים הגנות מיוחדות, לפי הערך הישראלי המיוחד לנו. לכן אנחנו צריכים לצורך שיכול החינוך תמיד לעמוד על אופייה של אומתנו. זאת הנקודה המרכזית, הייתי אומר, שבה עסקנו בשיעורים הראשונים במאמר הזה, ובפרט בשיעור האחרון, שבו אפילו ראינו שאפילו הצד החיצוני, שנראה לכאורה זהה לנו ולעמים, שונה בין ישראל לעמים. בבקשה. ודאי. זה שיעור שלם, דיברנו פעם שעברה.
זה פשיטה שהמרכיבים האלה אנחנו שונים מאומות העולם, זה שיש לנו לא קישורים זהים, אבל הם זהו שפעם מהתנאים.
ברור. אז ברוך השם שלך זה פשיטה, אבל החברה הישראלית לחלקה זה ממש לא פשיטה. בבקשה. ודאי.
איזה כיוון משפיעה?
אז זה דיברנו שבוע שעבר. כבודו היה?
לא.
אז... לחזור על השיעור שעבר?
לא.
נראה לי תיחד את ציבור. טוב, זה נמצא באינטרנט, אפשר להשלים ברשותך. טוב, עכשיו, המשפטים הבאים משפטים פשוטים, אבל לאט לאט אנחנו נכנסים יותר לסוגיה הזאת, החשובה הזאת, איך אנחנו מחנכים את עצמנו ואת ילדינו ותלמידינו וכל אחד במעגלים שלו. על פי האופי הישראלי. אומר הרב, זה הדבר נוהג בישראל תמיד, בכל עת ובכל זמן ובכל מקום. כלומר, כמו שהחינוך הוא להוציא את טבע המתחנך מהכוח אל הפועל, את האופי שלו, זה נכון בכל אדם, באופן פרטי ובכל עם, ודאי זה נוהג גם בישראל, בפרט שאנחנו לא זהים, גם בממדים הנבדלים בישראל, המיוחדים לישראל, וגם בממדים הנראים משותפים, אבל במיוחד צריך לדאוג לנקודה הזאת, כלומר שהחינוך יהיה לפי הכיוון הזה. אמנם יותר ויותר הדבר נוגע אלינו יושבי ארץ הקודש, וביותר יושבי המושבות בני היישוב החדש בדורנו. זאת אומרת, אם בכל הדורות העיקרון הזה נכון, שעם ישראל צריך להתחנך לפי אופיו ותכונתו, זה נכון גם בגלויות, זה נכון גם כשאנחנו בחוץ לארץ בגלות. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כשעם ישראל חוזר לארצו והולך להקים פה את מדינתו, והתקופה ההיסטורית שבתוכה אנחנו חיים היא התקופה האחרונה של ההיסטוריה, כלומר גאולה שלישית ואחרונה שתביא את ישראל ואת האנושות ואת העולם לתיקונו. אז אם לחנך על פי האופי זה דבר נכון בכל הזמנים ובכל המקומות, ודאי שהדבר הזה הוא קריטי בתקופת גאולה האחרונה, כי גאולה האחרונה זה עולם שמגיע לתיקונו. עולם שאמור להגיע לתיקונו זה עולם שאמור למצות את כישרונותיו, להוציא מהכוח לפועל את האופי שלו. ולכן עכשיו משפט חמור. אם אנחנו לא מחנכים את עצמנו, את עם ישראל, לפי האופי המיוחד שלנו, אנחנו מעכבים את הגאולה. אנחנו מעכבים את הופעת תיקון העולם. זה לא איזה בעיה של משרד החינוך באיזה בית ספר. זאת בעיה של ההיסטוריה. זאת בעיה של האנושות. זאת בעיה של תיקון עולם. לא פחות מזה, כי בגאולת ישראל תלויה גאולת העמים וגאולת העולם. וגאולת ישראל היא תלויה בהכוונה החינוכית הנכונה, על פי הטבע שלנו. לכן זה הדבר נוהג בישראל תמיד בכל עת ובכל זמן ובכל מקום. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, אמנם יותר ויותר הדבר נוגע אלינו יושבי ארץ הקודש וביותר יושבי המושבות, שהם אלה שמתחילות לבנות את היישוב מחדש, והכיוון של הבניין של היישוב, לא רק החומרי, אלא גם התרבותי, הרוחני, החינוכי, הוא צריך להיות לפי הערך הישראלי המיוחד, וביותר יושבי המושבות בוני היישוב החדש בדורנו, שהם שינינו צריכים להיות מלאי עוז השם ותקוות דור דורים, כי כל התקווה של כל הדורות הולכת ומתנקזת, הולכת ומתאמצתת, משהו תמצות לדור שלנו, לדורות האלה שהם דורות אחרונים של גאולת העולם. יש לנו סך הכל עוד, לפי החשבון שלנו היום, עוד 223 שנה סך הכל עד סוף ההיסטוריה. 223 שנה סך הכל זה 11 דורות. אם דור זה 20 שנה, 220 שנה 11 דורות. הרב כתב את זה לפני כ-100 שנה, 15 דורות, ביחס ל-6,000 שנות היסטוריה. אנחנו בסוף, זהו, אנחנו ערב שבת בין השמשות כבר. אנחנו בקצה. ולכן, פה צריכה צורתנו האמיתית, צורה ביחס לחומר, התוכן הרוחני הישראלי המיוחד, להיות מפותחת בחינוך הילדים יפה יפה. וכשם שכל מעלה וכל תיקון הגון שבו בחינוך הילדים, הוא שורש נאמן לתיקונים הבאים ושיחולים עתידים עלינו לטובה בעזרת צור ישראל ברוך הוא. זה לא רק עניין של חינוך, זה לא משרד החינוך, אלא זה כל המגמה של החברה הישראלית שצריכה להופיע בכל מדרגותיה לפי הערך הנכון. זה קשור למערכת המשפט, וזה קשור למערכת הרווחה והכלכלה ויחסי החוץ והביטחון. התיקון עולם. אז אם חס ושלום אנחנו לא הולכים בכיוון הזה, בכיוון הנכון, כן, כל קלקול והריסה, כל עיוות וטעות שבדבר הגדול הזה, זה לא בעיה נקודתית בסוגיית החינוך, אלא הוא רכב כללי המארס את כל אשר אנחנו שואפים לבנות. יש מאמר אחר בספר מאמרי ראייה שלמדנו אותו בזמנו, נקרא כבוד הרבנות, ששם הרב מדגיש בפתיחת המאמר כמה פעמים, שזה שאין לנו היום רבנות כפי שהיא צריכה להיות, זה לא שיש בעיה לדתיים שאין מי שמנהל את המערכות הדתיות בצורה נכונה. אלא הרבנות, אומר שם הרב, זה התמצית של הציבור, של האומה. זה הכוח הרוחני הגדול שמנהיג את דעת הקהל בישראל. זאת האמת. אז זה שהרבנות היא לא מה שהיא צריכה להיות, זה לא בעיה של משרד הדתות. זה לא בעיה של הדתיים. זה לא בעיה שסיפוק שירותי הדת לא ניתנים כפי שצריך. זה כל הכיוון, זה כל המגמה. אם מתחבר רגע לצהל, לחדשות של הימים האחרונים, התפקיד של רב צבאי ראשי זה לא לחלק ארבעת המינים לפני חג הסוכות, וערכת ליל הסדר לפני ליל הסדר, ולדאוג שהעירוב בשבת יהיה תקין, ושהמטבח בשבת לא יעבוד. זה דברים חשובים מאוד, אבל זה הדברים הפרטניים. מצד האמת, כשעם ישראל יוצא למלחמה, אז יש ביטוי כזה, יש אדם כזה שנקרא כהן משוח מלחמה. כהן משוח מלחמה הוא נופח את הערכים ואת האידיאלים האלוהיים. בשביל מה נלחמים? מה המטרות? מה המגמות שאנחנו רוצים להשיג בסוף המלחמה? מהמקום הזה נגיע לכשרות המטבח ונגיע לשמירת שבת במטבח המרכזי ונגיע לחלוקת ארבעת המינים לפני חג הסוכות. נכון. אבל כהן משוח מלחמה הוא נופח את ה... זה דעת הקהל, זה הכוח הרוחני הגדול שהוא נופח את כל המוטיבציה. לכן מצד האמת, אולי יש כאלה שלא מעיזים להגיד את זה, התפקיד האמיתי של רב צבאי בצהל זה לא כמו איש דת בשאר הצבאות, ששר הכל מספק שירותי דת, אלא הוא נופח את האידיאלים, את המוטיבציה, את המגמה, את המטרה. כמובן, זה לא יופיע בכפייה, זה יופיע מתוך הסכמה. הכל נכון, אבל לשם הולכים. לשם שואפים. אפשר להבין שזה מפחיד חלק מהאנשים. בסדר? זה צריך לבוא בצורה מעודנת, בהסכמה חברתית, לאט לאט. לא, זה לא יבוא בצורה של הכרח ואונס. כמובן, זה יבוא מתוך הסכמה של החברה, והחברה תבקש את זה ותרצה את זה, כי היא תבין את זה מתישהו, שזה מה שעם ישראל באמת זקוק לו, וכו'. לכן, טעות בהכוונת החינוך, בכיוון החינוך, זה לא איזה דבר קטן, נקודתי. הוא רכב כללי, המארס את כל אשר אנחנו שואפים לבנות. הוא מחבל את כל מעשי ידינו. כמו שהזכרנו פעם, שהרב צבי יהודה תמיד היה אומר שיש שני משרדי ממשלה שהם המשרדים החשובים ביותר מבחינת ההתנהלות של החברה הישראלית. תיק החינוך, משרד החינוך ומשרד המשפטים. מה יותר מביטחון וחוץ? כן. כי ביטחון וחוץ זה תפקודי. אבל חינוך ומשפט זה ערכי. זה הערכים, התכנים. זה אלה היסודות. על כן, באהבת עמנו וארצנו, אנו חייבים להתחזק ביותר לייסד החינוך שביישוב החדש החביב על היסוד הישראלי הטבעי, ולא העתקה, תכף נראה איך הרב קורא להעתקות של דגמי חינוך ממקומות אחרים, על יסוד כזה שני ביטוחים שילד היהודי יהיה לדוק שיגדל איש יהודי שלם, טוב לעצמו, גם טוב לעמו, ונאמן לארצו באמונתו אמת. הכלל, חסר שם לעמד, הכלל, או הלמד נדבקה למילה טוב במחשב. הכלל, טוב עם אלוהים ועם אנשים. זה יסוד החינוך בלשון הרבי גרת אחרת, לעשות את האדם טוב וישר. לחשוף את הטוב ואת היושר האלוהי הגנוז בו כטבע, וממילא כשהוא יהיה טוב וישר, אז הוא יהיה שלם לעצמו, שלם לעמו, שלם לארצו, שלם למדינתו, שבשורש כל זה שלם לאלוקיו. הכלל, טוב עם אלוהים ועם אנשים. זאת המגמה. איך אמנם עושים דבר זה? איך שותלים את כרם בית ישראל באופן שני בטוחים שילכו יונקותיו, יסגשגו, יפריחו ויעשו שורש למטה ופרי למעלה? מובן הדבר שהתשובה הבטוחה היא, כמובן, יש כאן הרבה פרטים, אבל העיקרון הוא, איך אנחנו מוצאים את הטוב האלוקי הזה שגנוז בישראל מהכוח אל הפועל שהופיע על כל מדרגות החיים, בין האדם הפרטי, בין המשפחה, בין הקהילה, העם, הארץ, המנהיגות, היחסים אל מול אומות העולם. איך עושים את זה? כמובן דברים, יש הרבה פרטים בזה, אבל להיות נאמן באופן כללי לערכים האלוקיים הישראליים, אומר הרב, התשובה הבטוחה היא, כשיהיו תנאי השתילה על פי הטבעיות המיוחדת שלנו. לא לנסות להעתיק כל מיני דגמים חינוכיים שמתאימים לאומות העולם, ושם באמת בחוץ לארץ, אצל העמים האחרים, שם תהיינה הצלחות ביחס לדגמים האלה, כי זה מתאים לאופי הגוי, אבל זה לא מתאים לאופי הישראלי. שתהיה חופשית מכל חיקוי שפל, יליד עבדות פנימית. כאן הרב חומז שזה שהיינו בגלות 2000 שנה, והיינו חסרי עצמאות, זה לא רק חסרי עצמאות פוליטית, אלא חסרי עצמאות פנימית, רוחנית, חסרי עצמאות מחשבתית. ולכן קשה לנו להשתחרר מהעבדות הגלויה והסמויה, שבתוכה חיינו כל כך הרבה שנים, 2000 שנה, שכבכון אנחנו צריכים לחזור לעצמנו ולייצר את דגם החינוך המתאים לאופי המיוחד שלנו. יש איזה מין עבדות סמויה כזו. מה יגידו? מה יאמרו? אנחנו לא יכולים להסתדר לבד. אנחנו צריכים את העזרה. אז העזרה הטכנית, בסדר גמור, אבל כל מה שקשור לערכים ואידיאלים, פה צריך להיות נאמנים לאופי הישראלי המיוחד. זה מה שכאן הרב מתכוון. כשהוא תנאי השתילה על פי הטבעיות המיוחדת שלנו, כלומר, שתהיה חופשית מכל חיקוי שפל, יליד עבדות פנימי, גם אם כלפי חוץ אנחנו לא נראים עבדים, אבל יש איזו עבדות סמויה של אי חירות אל הזהות העצמית שלנו, ואנחנו מחכים איזה חיקוי נמוך, חיקוי שפל, מתוך העבדות הפנימית הזאת. אומר הרב, ביותר בדברים היסודיים, שעיקרי הצביון המפורט שלנו, בהם תלויים, בעיקר ביחס לאותם התכונות הישראליות, המידות הישראליות, הערכים הישראליים וכו'. על כן אנחנו צריכים להשכיל מעט אל צורת החינוך ותעודתו בישראל. אני רוצה אולי להגיד איזו הערה שהיא תשמע לנו בשלב הראשון קצת תלושה, אבל היא מאוד חשובה להיאמר בדורות האלה. הייתי אומר בעיקר בשנים האחרונות. ההבדל בין דת ישראל לשאר הדתות, אני אומר את זה בצורה מאוד ראשונית, יש הרבה מה להעמיק פה, אבל ההבדל העקרוני בין דת ישראל לשאר הדתות, בין היהדות לשאר האמונות של העמים, זה שהעמים המאמינים באיזה כוח רוחני עליון, נגיד יקראו לו אלוהים, אלוהים שלהם, נכון או לא נכון, לא משנה כרגע, הם מדברים בעיקר על אלוהים שנמצא בשמיים. יש איזה אלוהים גדול, שהוא מאוד מאוד גדול, ומרוב שהוא מאוד 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 גדול, אין לו מה לחפש פה בעולם המאוד מאוד קטן שלנו. אז יש איזה קודש עליון, נבדל, אלוהי, שמרחף באיזה בועה רוחנית למעלה מהעולם שלנו, והעולם שלנו זה סך הכל סדרים טכניים של תפקוד של היחיד, של החברה, של המשפחה, של החברה, של האומה, של האנושות. ולכן אומר הרב בספר אורות, שמדינה זה סך הכל חברת אחריות גדולה. יש חברת אחריות קטנה, קוראים לזה ההורים שצריכים לפרנס את הילדים, לדאוג לכל צורכיהם החומריים. יש חברת אחריות יותר גדולה, זה ועד הבית של הבניין. יש חברת אחריות יותר גדולה, זה ראש העיר והמערכת העירונית. ויש חברת אחריות גדולה, שזאת המדינה, רק שנייה, שהיא ספק השירות של הצרכים. הנה ברוך השם, בימים האחרונים, ראינו שסך הכל מדינת ישראל מתפקדת יפה, ביחס לצרכים הקיומיים, ההישרדותיים שלנו, ברוך השם, יפה. אומר הרב, זה נכון אצל אומות העולם. אצל אומות העולם אין קשר בין המערכת החומרית הלאומית לבין אלוהים. הקשר שבין האדם לבין אלוהים הוא קשר פרטי, הרב מעריך בזה כמה קודם בספר אורות, והמערכת הלאומית היא סך הכל ספק שירות של הצרכים החברתיים. זה הכל. ולכן, אם נמצא מדינה שתספק שירות יותר טוב, למה לא לחפש אותה? למה לא לגור בה? שם השירותים יותר טובים מבחינת האיכויות, אולי מבחינת הבירוקרטיה, יותר זול. אז למה? אז לונדון אולי מחכה לי, למה לא? וכו'. אומר הרב, אבל מדינת ישראל היא מדינה מסוג אחר לגמרי. היהדות, כל עניינה, זה גילוי הקודש בחול. לא רק אלוהים גדול בשמיים, אלוהים גדול בשמיים שמתגלה בארץ, שמה ישראל, השם אלוהינו. השם הנמצא בעולמות עליונים, מתגלה בעולם הזה במידת אלוהינו. וזה השם אחד. זה מצווה ראשונה של ילד בגיל בר מצווה מתחייב לומר אותה. הוא נכנס לנבחרת של לגלות את הממד של השם הוא האלוהים. קריאת שמה של ערבית בליל בר מצווה. ולכן אנחנו מאמינים, יסוד היהדות הוא, שהקודש האלוהי מתגלה בחיים החומריים, ולא רק בחיי היחיד או המשפחה, אלא בחייה של אומה. עם שמנהל מערכות לאומיות, כלכלה, רווחה, בריאות, תחבורה, תעשייה, פוליטיקה, ביטחון, חוץ, כל חינוך, משפט כמובן, כל מערכות החיים, על פי הערכים האלוקיים. ממלכת כהנים וגוי קדוש לא כסיסמה, על אמת. משם אנחנו באים, משם אנחנו הולכים. ולכן, כשאנחנו חזרנו מהגלות, והיינו שבועים, אם אפשר לומר, בקונספציה הדתית, שבתוכה חיינו בין אחינו הספרדים בארצות המזרח, בין אחינו האשכנזים בארצות אשכנז, ספגנו מהם את התפיסה הנוצרית והמוסלמית, עם החילוק ביניהם, שאין אלוהים בארץ, יש אלוהים בשמיים, אין אלוהים במדינה, יש אלוהים שהוא איזה בועה רוחנית. עם הקלקול הרוחני הזה, חזרנו הביתה. ואז מתחילים להתפתח כל מיני דגמים חינוכיים, שלא מדברים על גילוי הערכים האלוהיים בקרקע, בארץ, בפיזי, במדינה, בשלטון, במלחמה, אם צריך. לא. פה פתאום יש איזה ערכים אוניברסליים, רוחניים, רעיוניים, של זכויות אדם, וכל האנשים שווים, והעזרה לחלש, וכבוד האדם וחירותו, וכל מיני ערכים הומניסטיים כאלה שהם ערכים חשובים. אבל הרבה פעמים הערכים הכלל אנושיים האלה, הם באים על חשבון שני דברים. א', איזה מין ערכים רוחניים, מטאפיזיים, מופשטים, שמרחפים מעל המציאות ולא פוגשים את המציאות, וב', אם פוגשים את המציאות, ברמה המעשית וכו', לכאורה הערכים האלה נוגדים את הממד הלאומי, את האהבה לארץ, המוכנות להילחם עליה, המוכניות להילחם מול אויב. זה נשמע מאוד לרוחני. מה, קרקע? אדמה? מדינה? ביטחון? חוץ? בקיצור, פוליטיקה זאת מילה גסה. כי אנחנו שייכים לערכים האוניברסליים, הרוחניים, המשותפים לנו ולעמים. ועם הדגם הזה, חזרנו הביתה אחרי 2000 שנה. והיום מישהו שמעיז לדבר על לאומיות, קוראים לזה מיד לאומנות, הרגש הטבעי הלאומי נפגע. אז ברוך השם שיש מצבי קיצון, שהרגש הזה מתעורר, כזה ברוך הוא מכניס אותם לפעמים לפינות, כדי שהרגש הזה יתעורר כמו בשבוע האחרון, כדי שיתעורר משהו. אל תגיד גל שריפות, תגיד טרור הצתות, דבר ברור, לא פוליטיקלי קורקט, אין, נגמר, דבר ברור, על מה מדובר, לא כולם, בסדר? אבל מישהו אויב, צריך לטפל בו כמו אויב. וזה לא בושה להגיד שיש לנו קרקע, ואנחנו רוצים להקים עליה מדינה, ושלטון, וזאת השקפת התורה, זה רצון השם, זאת היהדות, לזה צריך לחנך. ואם אנחנו מעתיקים דגמים של מתאימים לאומות העולם, נימוסים והליכות, וכולם שווים, וזכויות אדם, כולל המחבלים, וכו'. אני רואה שהפנים שלך מאוד, כן, נדהמות מזה שיש אדם שאומר את האמת, שמעיז להגיד קבל עם ואינטרנט את האמת, זה לא פוליטיקלי קורקט? וואו, חידוש גדול, בדור שלנו. אני קורא, תראו מה אומר הרב משפטים הבאים, כבר אתה מדבר ברשותך עוד דקה, או שתיים. אומר הרב, מובן הדבר שהתשובה בטוחה היא כשיהיו תנאי השתילה על פי הטבעיות המיוחדת שלנו, שתהיה חופשית מכל חיקוי שפל יליד עבדות פנימית, ביותר בדברים היסודיים, שעיקרי הצביון המפורט שלנו, האופי המיוחד שלנו בהם כלואים, על כן אנחנו צריכים להשכיל מעט אל צורת החינוך ותעודתו בישראל, שתכף הרב יפרט את זה, נראה בפעם הבאה, ואז מאליו עיקרי ההבדל העמוק, היסודי, השורשי, המהותי, שבינו, בין החינוך הישראלי ובין תכונת החינוך הכללי שבעמים. עכשיו תראו איזה משפט. וזה אומנם יורנו לדעת, עד כמה אנחנו מוכרחים להיות גיבורי כוח, לכבוש לנו דרך לעצמנו במהלך החינוך, ולא להיהפך לקופים מחכים, אפילו אם נתרגם את הכל עברית. ודאי שהרב ראה ערך גדול בתחיית הלשון, תחיית השפה העברית, מקף אליעזר בן יהודה. אבל ודאי שהוא לא מחלוקות קשות מאוד עם אליעזר בן יהודה. והדברים ידועים ואפילו קצת חריפים מאוד, לא נזכיר אותם פה. אז לתרגם את הכל לעברית זה יפה מאוד, אבל העיקר זה לא התרגום של המילים, העיקר זה התוכן הפנימי. מבחינה מסוימת, הפוך על הפוך, אולי חשוב שאם אנחנו לפעמים משייכים את עצמנו לכל מיני תרבויות זרות, כמו תרבויות מערביות, הנקראות אמריקאיות, אירופאיות, אז טוב מאוד דווקא שלא נתרגם את הכל לעברית, שלפחות נדע שאנחנו מדברים בלועזית. נכון? פוקס, שמעתם על זה? English cake. הלאה, תעזרו לי, מה עוד? אני מנסה להיזכר בחלונות הראווה, לא רחוק מכאן. נו, תעזרו לי. מה עוד? To go. הלאה, לא, לא, תגיד את שמות חלונות הראווה.
רנואר.
או, אני רואה שאתה בקי, איך?
קסטרו.
איך? H&O. ככה אומרים את זה? יפה מאוד. אז טוב מאוד, טוב מאוד שמה שמסומן על לוחות המודעות וחלונות הראווה, אלה מילים לועזיות. כי לפחות אנחנו לא נהפכים לקופים מחכים שחושבים שאם נתרגם את הכל לעברית, אז פתרנו את הבעיה. אז יש גם יתרון בזה שמתרגמים עכשיו את הכל בחזרה לאנגלית. לפחות אנחנו לא חיים בסרט. אנחנו יודעים בדיוק למה אנחנו רוצים להיות שייכים, או נקווה, לא רוצים להיות שייכים. אנחנו לא נגד אנגלית, אבל אנחנו בעד עברית, אבל בעד עברית שהתוכן הפנימי הוא עברית ולא רק המילים. אומר הרב, עוד פעם, לכן, זה אומנם יורנו לדעת עד כמה אנחנו מוכרחים להיות גיבורי כוח, לכבוש לנו דרך לעצמנו במהלך החינוך, ולא להפך לקופים מחכים. המילה חיקוי זה גם מלשון מחוק. כשאתה מחכה מישהו שהוא לא אתה, אז זה יימחק מתוכך, כי זה לא הטבע שלך, זה לא הופך, זה לא עוסק מעמד. אפילו אם נתרגם את הכל עברית. לא הלשון הוא הכל, אף על פי שאין לנו ממעטים כלל ערכו הגדול, והרב ראה ערך גדול בתחילת השפה העברית. אבל העיקר הוא הצורה ויסוד החיים העצמי. מה התוכן שלכם? מה יסוד החיים? מה אין בנו? לאן הולכים? וכאן צריך להיות מאוד נאמנים לאופי הישראלי, לערכים האלוקים הישראלים, שהם אלה שיופיעו את החינוך המיוחד בישראל, וממילא גם המכנים המשותפים, כל מקצועות החול, חוכמות החול, המוסר הטבעי, יוארו באור הנכון לפי הערך האלוקי הישראלי, ואז עם ישראל לא רק יהיה עם אלוקי, אלא יהיה גם עם שכלי ומוסרי. בבקשה. בוא נאמר את זה אחרת, אני שואל אותך שאלה פשוטה. האם אתה מכיר עוד דת שיש לה שולחן ערוך? שולחן ערוך זה אומר מה היהודי צריך לעשות מהרגע שהוא קם בבוקר עד שהוא הולך בלילה, שנייה. אפילו מה הוא צריך לעשות בשירותים, מחילה מכבודך וכבודי, עד לאן הוא מוריד את המכנסיים, כשהוא אמור להפריש את הצד היותר שפל שלו, החומרי השפל שלו, ולא רק בהלכות יחיד, אלא מה קורה בהלכות מדינה. האם אתה מכיר עוד דת כזאת שמדברת על הפרטים עד הרמות האלה? ולא רק בחיי יחיד, אלא בחיי ציבור, בחיי עם, בחיי מדינה, איך מדינה צריכה להתנהל על פי ערכי קודש.
פה מדינת ההלכה האיראנית מאוד מכתיבה
ברמה ציבורית. א', אני חושב שגם בעולם הערבי, אז קודם כל שמת לב שעברת מהעולם המערבי לעולם הערבי.
מה?
עברת מהעולם המערבי, התחלת בשאלה הראשונה בעולם.
העולם הערבי, אנחנו כל הזמן מתמודדים איתו, אבל העולם המזרחי.
שנייה, אבל קודם כל עברת מהעולם המערבי לעולם הערבי. ברוך אתה השם, המעריב ערבי. עברנו מהעולם המערבי לעולם הערבי. יפה. עכשיו, בעולם הערבי אני מסכים איתך ששם, מבחינה מסוימת, יש כביכול איזשהו סדר של חיים, אבל כאן צריכים להיכנס לבירור מאוד עמוק, מאוד יסודי, מה היחס האמיתי בין היהדות לאסלאם, ופעם עשינו את זה פה, שפתחנו למשל כדוגמה את אמנת החמאס, כ-15 עמודים, ופשוט הקראנו, אומנם יותר בצדדים לאומיים, במה הם מאמינים, וראינו איך הם ממש לקחו אחד לאחד הלכות של תורה וגנבו את זה מאיתנו ממש. נכון? הם מנסים להעתיק חלק מהממדים הישראליים, היהודיים המיוחדים לנו. אבל הם גנבו את זה מאיתנו. זה לא התחיל מהם. אם אתה רוצה, יש אתר באינטרנט, פעם האפרות היה, נקרא ראות, רש א' ו' ת'. בסדר? ראות, אם אני לא טועה. תכתוב בגוגל ראות, ואז תכתוב אמנת החמאס. יצאו לך כ-15-20 עמודים, תתחיל לעבור. אתה תראה עקרונות, ממש העתקה אחד לאחד מהיהדות. לא יאומן. פעם קראנו איזה שיעור שלם, עברנו סעיף סעיף. מה? אני לא בקיא באיראן כדי לענות לך. אבל יכול להיות, אני אומר פעם, העולם הערבי, המוסלמי, הוא לקח הרבה יסודות מהאומה הישראלית, כמו שהנצרות גם גנבה הרבה יסודות. הנצרות לקחה יותר את הצדדים, נקרא להם המוסריים הרוחניים. והאסלאם לקח יותר את הצדדים הפרקטיים המעשיים. אז אני מסכים איתך בחילוק שאתה מציג. זה נכון. אבל ודאי שהמקור הוא היהדות. דרך אגב, הם גם אומרים את זה. שחלק ממקורותיהם זה היהדות. ברור. ולא יודעים, בדיוק, גם מה שאתה מוזן, אבל לא יורדים לרזולוציות כאלה. ממש לא. לא ברמת הפרט ובטח לא ברמת עם. לא ברמת מדינה. טוב, אז נשאל את השאלה, אז איך אנחנו מכוונים את החינוך הישראלי נכון? אני רואה שזמננו יתקצר. אז זה כנראה נעבוד בפעם הבאה. וכאן הרב, המאמר הזה של הרב נאמר בחנוכת תלמוד תורה ברחובות. אז הרב מדבר בהמשך, איך אנחנו רואים את תקופת הילדות ביחס לתקופת הבגרות. האם הילדות היא איזושהי תקופה של בדיעבד, שפשוט צריך לדלג עליה, לעבור עליה כמה שיותר מהר, והרב יסביר אחר כך מה הסיבה אם ככה רואים את תקופת הילדות, או שתקופת הילדות היא תקופה חשובה מצד עצמה, ואפילו אולי תקופה חשובה ביותר בחיים של האדם, ומה הסיבות להשקפה הזאת. טוב, אז אנחנו נשמור את זה לפעם הבאה, כי הסוגיה כאן, עכשיו הגענו סוף סוף לסוגיה, רק שנזכר איפה אנחנו רוצים להתחיל שבוע הבא בעזרת השם, הילדות, על הילדות טיפול תמיד השאלה. בסדר? באמצע העמודה הימנית. באמצע הצד הראשון של הדף, סליחה. על הילדות טיפול תמיד השאלה, איך אנחנו מכירים אותה ביחוסה לחינוך. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו, סליחה על האיחור.